שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בנתיבות עולם, מאת מרבנו אמר על מפרג, ואנחנו בנתיב התורה בפרק ט"ו, וברוך השם יש לי פה שתי המהדורות המרכזיות, אנחנו בעמוד במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד פי דלת, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ועוד שם. זה במהדורת ברקוביץ', שהיא זו המצויה פה לפנינו בחדר הזה. עמוד פי דלת בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ועוד. במהדורת הוניג, שהיא המהדורה היותר ישנה, זה בעמוד סמך ח', שם גם בעמודה שמאלית, איזה צירוף מקרים, דיבור המתחיל ועוד. בסדר? אנחנו בהגדרה של עם הארץ. מי נקרא עם הארץ? כן, ראינו מי שלמשל קרא ושנה ולא שימש. כלומר, יש לו ידיעות תורניות, אבל אין לו שימוש תלמידי חכמים, ולכן הוא טועה, הוא טועה גם בהלכה. ודיברנו, הבאנו לצורך זה את המאמר של חז"ל על תנאים מבלי עולם. מה זה תנאים מבלי עולם? אלה שיש להם הרבה ידע בפסקים שבעל פה, אבל אינם יודעים את הסברה, והם מורים הלכה מתוך משנתם, ואז הם בהכרח טועים. ועוד שם, כן? התנאים מבלי עולם. מבלי עולם, סלקא דעתך. אלא שמורים הלכה מתוך משנתם. תניא נמי הכי, גם יש לנו ברייתא שאומרת את זה, וכי מבלי עולם הן, והלא מיישבי עולם, שנאמר, הליכות עולם לא. כלומר, שידיעת ההלכה, זה מה שמבסס את העולם. אז איך אפשר להגיד על אנשים שיש להם ידע הלכתי מרובה שהם מבלי עולם, אלא שמורין הלכה מתוך משנתם. והדה מקשה וכי מבלי עולם ולא תירץ דאחה ירא שלא שימש תלמיד חכם. כן, למה, לא, יכולת לענות, למה נקרא מבלי עולם? שלא שימשו תלמידי חכמים. זה נוקשיה. דאף על גב שיש בו הדברים האמורים למעלה שהוא בור ועם הארץ. וכל עני דברים דלעל, מכל מקום מבלי עולם אינם נקראים. כלומר, זה שאדם הוא עם הארץ, זה עוד לא הופך אותו למבלי העולם. הוא מתארץ מפני שמורים הלכה מתוך משנה. כלומר, יש גם נזק אקטיבי. כלומר, שמורים אף שאינו יודע עיקר טעם המשנה. ובזה מבלין העולם, כי העולם עומד על התורה, ואין זה נחשב תורה, כאשר אין יודע ברור טעם המשנה. והתורה שהיא להורות המעשה הוא עיקר תורה, ועל זה העולם עומד. ולכך כאשר מורים הלכה מתוך המשנה ולא מצד השכל הברור, הם מבלי עולם שעומד על התורה. עולם שהכל נדור. זה העניין. כלומר, אתה בא לפסוק הלכה, אתה לא יכול לפסוק הלכה בלי ידיעת טעמה של ההלכה. כי בסופו של דבר, התורה איננה רק שורה של הוראות. וראשי זל פירש, שמורים הלכה מתוך משנתם ומבלים העולם בהוראת טעות, וכיוון שאין יודעים טעם המשנה, פעמים שמדמים לה דבר שאינו כך. כלומר, אתה לומד במקרה דומה ולא זהה, ואתה משווה את זה למקרה המפורש, ואתה יודע שבגלל טעמה של אותה הלכה, הדין משתנה. רבי יוסף קארו כתב את זה? רבי יוסף קארו לא כתב את חוות דעת. אמרת השם מרן. ודאי, צריך להכיר את טעמם של הדברים.
אז אני מביא את המור, איך אתה מגיע, הייתי בעצמי, אני לא מבין, אני יכול לראות אולי, ואיך אני נמצא במקום אחר, אני מדבר עם מקום אחר.
נכון, נכון. ועוד, שאינם יודעים מחלוקת התנאים, ולפיכך מורים הוראות טעות, כך פירש רש"י. כלומר, יכול להיות גם שיש עוד איזה דעה, שיהיה ההפך ממה שכתוב לפניך, ואתה טועה, נכון? למשל, אני אביא לכם דוגמה פשוטה. יש אנשים היום חושבים שהם חייבים בסוף הסעודה ליטול מים אחרונים. למה? כי כתוב בשולחן ערוך, בסימן העוסק במים אחרונים, בסעיף הראשון, מים אחרונים חובה. ואינם שמים לב שיש סימן יוד, סעיף יוד, באותו סימן, שאומר, ויש שאינם עושים את זה. עכשיו, איך הם ידעו מה ההלכה, כמו הסעיף הראשון או כמו הסעיף העשירי? מה? אנחנו עכשיו לא דנים בחוויותיך האישיות, שהם כשל עצמם. לא, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, אבל... או שמה ש... יכול להיות, אני רק אומר... שהמציאות היא שאנשים קוראים סעיף א' ולא קוראים את סעיף י', ואז מגיעים מזה להוראת טעות, למשל, כן? ומי שכן קרא את שני הסעיפים, מה יעשה עכשיו? יעשה כמו א' או יעשה כמו י'?
זה יש ויש, אבל יעשה כמו א', שאולה?
זה תלוי, תלוי במנהג. מה? ישאל את הרב שלו, בדיוק.
יש הכי יוש, עושים את העזוב במים בתוך היין. זה בגלל היין, היה...
כן, אבל היום אין חובה, נכון, אבל לפי הקבלה כן. ואין הפירוש כדבריו כלל, הוא לא מסכים עם רש"י. המהר"ל לא מסכים עם רש"י. כי מה שאמר שמוריד הלכה מתוך משנתן, משמע הלכה שהיא אמת, ולא שייך לומר הלכה של טעות. ואבלי לומר רק שמוריד טעות מתוך המשנה. כלומר, אומר המהר"ל, אם רש"י היה צודק, שהוראה מתוך משנתן זה הוראת טעות, אז הגמרא הייתה צריכה לכתוב הוראת טעות. אבל לא כך כתבה המשנה. מורין הלכה מתוך משנתן, כנראה שהם מורים את האמת. ובכל זאת זה לא טוב. בכל זאת זה מבלה עולם. אבל הפירוש כמו שאמרנו, כי עיקר התורה, כאשר הוא מורה הלכה למעשה, ודבר זה ראוי שיהיה יוצא מן התורה, אשר התורה היא שכלית, ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי, ומזה ראוי שיוצא ההלכה למעשה. ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה. ולפיכך התנאים שאומרים הלכה מתוך המשנה הם מבלי עולם. כלומר, מה לא בסדר אצל התנאים שהם מורים הלכה מתוך משנתם, גם כשזה הוראת אמת. אבל זה ללא ידיעת המסע ומתן התלמודי, וזה בעצמו בילוי העולם. מדוע? כי העולם יוצא מן התורה. והתורה בנויה על טעמיה, ואיפה טעמיה מבוארים? בתלמוד, לא במשנה. כן, בבקשה אדוני, דבר לנו. שאלתך יפה מאוד, רק לכאורה עניינה לעניין כלל וכלל. מדוע? משום שבוודאי היית בשיעורים הקודמים. זה עצמו מתרץ את הקושיה שלי. לו היית בשיעורים הקודמים, היית יודע שהמילה תנאים אין פירושה תנאים. לא היית בשיעור הקודם. ואז אם היית בשיעור הקודם, היית יודע שהמילה תנאים בסוגיה פה אין פירושה תנאים. בסדר? מה? קים, לא היית בשיעור הקודם? גם זה לא בסדר. אז אפשר לשמוע את זה בהקלטה. כיוון שזה הוקלט, אין שום בעיה, מי שמעוניין לדעת מה פירוש הביטוי תנאים בסוגיה, ידע שזה נמצא בהקלטה של השיעור הקודם. עוד לא אלו. בעזרת השם יתברך, יעלו. טוב. אבל הפירוש...
אני יכול להתכונן לשיעור הזה, אם אין לו הקלטה של השיעור שעבר.
זה באמת בעיה. אתה צודק. למה הם לא אלו את זה עדיין? טוב. אבל הפירוש כמו שאמר, אז לכן הוא אומר, הם מבלי עולם כי הם לא יודעים את הטעם שבתלמוד.
זה
בשיעור הקודם, זה הסברנו את זה. נכון, ואני עונה לך, אני לא אמרתי לך אני לא רוצה לענות. אמרתי לך איפה נמצאת התשובה? בהקלטה של השיעור הקודם. ריבונו של עולם. ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה, ולפיכך התנאים שמורים הלכה מתוך המשנה מבלי עולם. אבל בדור הזה, אם היו פוסקים הלכה מתוך המשנה, היה זה די. כי המשנה היא ראשית לתלמוד והתחלה אליו. אבל אין פוסקים הלכה מתוך המשנה שהיא עשויה לתלמוד, כי התלמוד הוא פירוש המשנה, רק שהם פוסקים הלכה מתוך הפסקים אשר נתחברו להורות הלכה למעשה, ולא נעשו ללמד אותם, רק לפסוק מהם, ודבר זה יותר רחוק מן הדעת. טוב, זה צריך לדעת על מה מדובר. הוא, המהר"ל פה, מדבר על הוויכוח החריף שיש לו, וגם לאח שלו, האח של המהר"ל, רבי חיים פרידברג. הם התווכחו עם הרמ"א. הרמ"א, רבנו משה איסרלס, שהוא כתב ספר תורת חטאת. תורת חטאת. כן, תורת חטאת. חטאת, חטא, תת, א', פ', תורת חטאת. כן, חטאת. תורת חטאת של הרמ"א, רבנו משה איסרלס. מה לא בסדר בספר הזה? מה שיצבן את האח של המהר"ל, וגם את המהר"ל בכלל זה, שלכתוב ספר פסקים? מה פתאום? זה בעצם כמו יורד דעה, תורת חטאת. וגם באותה מידה יש ויכוח נגד מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך. גם על זה, כלומר, יש פה ריאקציה נגד כתיבת פסקי הלכות בתור ספרי פסקים, ולכן אומר המהר"ל, עדיף לפסוק מן התלמוד מאשר מהשולחן ערוך. אז יש פה בעיה, מה עם הרמב״ם? זה חתיכת משהו. לפי זה המהר"ל, יש לו ביקורת גם על הרמב״ם. אבל הריף והראש זה על התלמוד. זה על התלמוד. אבל הרמב״ם זה ספר בפני עצמו. מה? נכון, נכון. אז כאן יש פה בעיה. כי אם המהר"ל תוקף את הרמב״ם, זה כבר סמכות שהתקבלה בכל ישראל. יותר קשה. אבל נראה שהמהר"ל יש לו בליבו גם על הרמב״ם, למרות שפה הוא מיישב. כן, כמה פסקים. אבל ספר שיטתי של פסיקה, כלומר ספר שהוא קודקס של כל ההלכות, הדבר הזה המהר"ל נגד. הוא אומר, אתה צריך לפסוק מן התלמוד. אבל הוא חושב שזה לא בסדר. המהר"ל חושב שזה לא בסדר שכתבו ספר כזה בכלל. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי פסקים. יש ספרי קיצורים, נכון? קיצור שולחן ערוך, חיי אדם, כף החיים, בן איש חי, ערוך השולחן. יש הרבה ספרים של פסקים, נכון? כן. עכשיו, ממתי זה התחיל? לא.
120 שנה
האחרונות. זה רק ב-120 שנה האחרונות. נכון. לפני כן לא כתבו ספרים כאלה. אולי 150 שנה. בסדר? כלומר, הרעיון לכתוב ספר של, שמקבץ את ההלכות ביחד לשימוש של בעל בית, זה דבר חדש. זה בין 150 שנה.
עכשיו יש עוד חידוש. של
שוטים אס-אמס או... כן, בסדר. אבל נדבר קודם כל על ספרי פסקים. ממתי, וזה התחיל לפני 150 שנה, לפני כן, מה האדם היה עושה כדי לדעת מה ההלכה? היה שואל את הרב. היה שואל את הרב. מה? למה חל השינוי? הראשון שעשה ספר של קיצור, זה רבי אברהם דנציג, בספר חיי אדם. והוא מסביר בהקדמה למה הוא עושה את זה. הוא אומר, זה חידוש עצום, זה לא דבר מקובל. שכותבים ספר של פסקים. אלא הוא אומר, זה בגלל שיש הרבה אנשים עכשיו שהמקצוע שלהם זה במסחר, והם נוסעים ליריד, ובמשך כמה חודשים לא נמצאים בבית, ולא נמצאים ליד הרב. אז מה יעשו אם יש איתי להם שאלה? בשבילם כתבתי את הספר הזה. ביריד? ביריד זה בלגן, אין שם רב ביריד. כן, זה מלא גויים וזה, ופה הוא שם, הוא כל הזמן עסוק, ובקושי יש לו זמן לנשום לבן אדם, הוא הולך לחפש את הרב. ולכן, בשביל המצב החדש הזה, הוא כתב את ספר הפסקים. אגב, הוא בעצמו היה סוחר, כן. לא, לא, לא. אם אתה תלמיד חכם, אתה צריך לפסוק מהגמרא. אם אתה לא תלמיד חכם, תלך לרב.
או אגב, תלמיד חכם הוא
רוצה מהגמרא.
מה?
תלמיד חכם צריך לדעת את הכל, בשביל מה הוא רב? אז המהר"ל גם לזה מתנגד. הוא יכול גם לעיין בכל הפסקים, אבל זה בעצם מחלוקת. יש מי שחולק על המהר"ל, זה קדמון, זה הרי"ם מיגאש. הרי"ם מיגאש, רבי יוסף הלוי אבן מיגס, נשאל האם יש לי שני מועמדים לרבנות. אחד יודע את פסקי הגאונים, והאחד יודע את התלמוד. במי לבחור? אז לא, הוא ענה מי שיודע פסקי הגאונים. בניגוד למהר"ל. ככה כתב הרי"ם מיגאש. יש על זה דיון שלם בספר שדה חמד של רבי חיים חזקיה מדיני. מה? מחברון, והוא היה בכל מיני מקומות, בכל מיני קהילות. ובספר שדה חמד הוא הוסיף קונטרס בשם ריהתה דחקלאי. ריהתה דחקלאי זה קונטרס שכתב בשבילו הרב קוק. קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ושם יש עריכות דברים לדון מי צודק. אם המהר"ל או הרי מיגאש. מה?
אם יש לנו משהו שהרב כתב,
זה... כן, אז זה מאוד מעניין איך שהוא דן בזה, הוא דן בכל הצדדים. וזה מודפס בסוף ספר איתור סופרים. אתה מכיר את הספר איתור סופרים? איתור סופרים זה כתב עת שהרב קוק כתב בצעירותו, ערך בצעירותו. היו שם כל מיני מאמרים של הרבה רבנים וגם מאמרים של הרב קוק עצמו. בסוף ההדפסה של יצאו רק שני גיליונות. שני הגיליונות נכרחו ביחד, יש כמה הוצאות. בהוצאות האחרונות הוסיפו את הקונטרס ריאטה דחקלאי. שמתוך השדה חמד. בסדר? מה אתה אומר?
לא, זה שם יגיד לנו מה פוסק.
מה המסקנה שם? לא זוכר מה המסקנה.
לא יתכן.
מה?
ממה שאני יודע,
כן?
רבי יוסף קארו לקח את הרמב״ם, את הראש ואת הריף.
נכון.
ופסק גם לפי רוב וגם לפי...
כן, בסדר, נו, אז מה?
אז זאת אומרת שהספרי פסיקת הלכה הרבה לפני זה.
ודאי. השאלה אם אתה עושה ספר פסקים שיטתי, לא צמוד לתלמוד. הריף זה צמוד לתלמוד. הראש זה צמוד לתלמוד. הרמב״ם זה הבעיה. כן, אם הוא תוקף את השולחן ערוך, הוא צריך גם לתקוף את התלמוד, את הרמב״ם. אני חוזר. ריף וראש, לדעת המהר"ל אין בעיה. למה? כי זה לפי סדר התלמוד. עם מי יש לו כן בעיה? עם השולחן ערוך, עם הרמה בספר תורת חטאת, ואולי יש לו בעיה עם הרמב״ם. בסדר? וזה אולי. אנחנו...
לא,
אולי. למה אולי? כי יש המשך. פשוט יש המשך בטקסט. כן, בבקשה, אדוני. כן, אבל הוא אומר, מה תעשה אם פסקת כדעת הרשב"א? או כדעת רב היגאון, ולא ראית את הסברה של התלמוד. ודאי שהמהר"ל רוצה שכשאתה פוסק הלכה, אתה תדע גם מה התלמוד אמר, ומה אמרו הפסקים בדרך. אבל הוא רוצה שתתחיל מהתלמוד. זה הנקודה. כן.
יש שם אנשים שמגיעים לרבנים, שבעצם לא, כאילו לא, אין להם ספר הלכות משלהם,
אני לא הבנתי. כל רב פוסק לפי דעתו, מה הבעיה? השאלה אם הפסקי הלכות האלה, למי הם נועדו, ספרי הפסקים? לא, לא, לא. הספרים נועדו לרבנים. והרב צריך להחליט האם הוא מסכים עם מה שכתוב בספר או לא.
לא, הרב שכותב את הספר. כתב הספר של הרב אליהו.
אז אני מסביר לך. גם הרב שכותב ספר, הוא מועיד אותו, הוא מייעד אותו לרבנים. והרבנים צריכים להחליט, כשהם קוראים את הספר, מה מתוך זה מקובל עליהם ומה לא. כן.
מכון הלכה ברורה
זה משהו אחר לגמרי. מכון הלכה ברורה זה מין תיקון שנעשה ללימוד, שעל כל סוגיה אתה גם יודע את פסקי ההלכות העיקריים, את השיטות העיקריות. אגב, הוא גם לא בא להכריע, כלומר בדרך כלל ההלכה ברורה, אם תשים לב, מביא את השיטות, לא מכריע. גם.
הוא מוציא אבל לפסוק
כן, אבל זה שאתה, כדי שאתה לומד, תדע איך לעסוקי שמעת על דיבה דהלכתה. אני לא זוכר.
אני לא רוצה להגיד לו פה, לא, אני ממש
לא מבין. מה הבעיה שלך?
אומרים שיש סוגיות שכשהעם הפסק, הוא
מבין
בערך של עצמו 30 מקורות. נזמו. שבת, סביב שבת, כאלה, או 25 מקורות, 20 מקורות. זה מאוד מעניין, זה מסבר איך. איך בעצם, כל רב שפוסק הלכה, הוא יודע, כל הסוגיות, 20, זה מה שהמרן אומר, 20 סוגיות, הוא יודע איך לפסוק כמו סוף את ההלכה?
בוודאי. אלא מה? השאלה האם הוא צריך לדעת כל מה שאמרו בדרך או לא. יש בזה מחלוקת. כן? יש רבנים שאומרים, אתה צריך לדעת לא רק את דברי התלמוד, אלא אתה צריך לדעת איך התגלגלה ההלכה הזאת במשך הדורות ומה הסברות שנמרו על ידי כולם. ויש כאלה שסבורים שלא צריך. ברגע שמה שאתה אומר תואם את התלמוד, זה לא משנה אם אמרו אחרת ממך בדרך. כן.
אמרתי שתמיד היה רבו מובהק.
יש רבו מובהק.
יש לך שמירת
שבת הלכתה ועוד ספרים, שכל אחד שמבין קצת,
אז הוא מתוך זה,
זה אין
לו רבו מובהק. הוא פה ושם שהוא לא יודע ולא מבין, שואל
רב. אבל זה לא רבו מובהק, זה נכון? יכול להיות. טוב, והראשונים, בואו נקרא במהר"ל. והראשונים, כמו הרמב״ם זיכרונו לברכה, והטור זיכרונו לברכה. אז יש פה, יש לנו פה שני גדולים, שהם כתבו ספרי פסקים. גם הרמב״ם, גם הטור. אף על גב שגם הם חיברו הפסקים בלא ברור, לא היה דעתם רק להורות סוף ההלכה, ואשר הוא עולה מתוך התלמוד, אבל לפסוק האדם מתוכה, מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין, רק הלכתה בלא טעמה, לא עלה על דעתם ועל מחשבותם. שהרי אמרו כאן, הפוסק מתוך המשנה נחשב המגושי, כמו שהתבהר. הוא שר גנות, שהוא נחשב כמו קוטי. זאת אומרת, ודאי, ודאי, ככה הוא טוען, הרמב״ם לא התכוון שאדם יפסוק הלכה מתוך ספרו בלי לעיין בתלמוד. ככה הוא אומר, הרמב״ם והטור.
זה דבר יפה גמור, הוא אומר, ודאי שלא יצטרכו לעיין ולבדוק.
כן, זה נראה לך?
ככה הוא כתב?
לא, הוא לא כתב ככה. נו, ומה הוא כותב? לא, זה לא מה שהוא כותב. מה?
הוא
לא הביא מקורות, זה נכון.
זה יותר מסבך.
נכון, זה מסבך, והרמב"ם מצטער שהוא לא הביא את המקורות. אבל זה לא מה שהוא כותב. מה הוא כן כותב? הרמב"ם אומר, קראתי לספר הזה משנה תורה. משום שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ובזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לספר אחר בינתיים. בסדר? זה כדי לדעת, לא כדי לפסוק. כלומר, לדעת מה התורה שבעל פה אומרת, תקרא את הספר הזה. אבל כדי לפסוק, ברור שאתה צריך להכיר את מקורותיה של ההלכה. והראיה, שבהלכות תלמוד תורה, במשנה תורה, כותב הרמב״ם איך אדם צריך ללמוד. הוא אומר צריך ללמוד שלושה דברים, תורה, משנה, תלמוד. הוא מסביר מה זה משנה, זה הפסקים. מה זה תלמוד? הכוונה הסברות, מסע ומתן. אז אם כן הוא כותב מפורש, שאדם צריך לדעת מאיפה זה בא.
הוא דילג על החלק.
זה זו. אז זה מסביר מה הוא התכוון כשהוא הפסיקה, הוא רוצה להגיד לך, אתה רוצה לדעת מה התורה אומרת, תלמד כל המשנה תורה. זה כן.
ללימוד.
לדעת, אבל כן, כדי לפסוק, להורות הלכה, ודאי שלא. בסדר?
אבל אי אפשר שלא לפסוק הלכה.
מה?
בסוף אתה אומר, זה נמצא ברמב"ם.
אז מה אם זה נמצא ברמב"ם? הלאה. ואילו ידעו המחברים, כי החיבורים ההם יהיו גורמים שיהיו עוזבים את התלמוד לגמרי, ויהיו פוסקים מתוך החיבורים, לא היו מחברים אותם. חריף, כן? מה שאומר המהר"ל. כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד. עכשיו יש פה בעיה. אתה אומר לי לפסוק מתוך התלמוד, משל יש לי שאלה בהלכות יום טוב, אז אני אפתח מסכת ביצה. אולי אני אתאה. כי הרי התלמוד זה ים. אולי יש סוגיה אחרת שסותרת את זה, אולי לא הבנתי נכון, אולי יש גרסה אחרת. אז הוא אומר, אמרה, לא אכפת לי שתיתה. כן? ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ולא יפסוק הדין לאמיתו, שתהיה הוראה לפי האמת. מכל מקום, אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן, הוא מבין מתוך התלמוד. וכאשר תבונתו וחורמתו תטעה אותו, עם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מצריך לו, ואין לדייק רק מה שעיניו, אין לדיין רק מה שעיניו רואות, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד, ולא ידע טעם הדבר כלל, שהולך כמו עיוור בדרך. כן? הוא אומר, עדיף שתטעה, תפסוק מתוך הסוגיה ותטעה, מאשר שתפסוק מתוך המחברים. כן. הוא מדבר על הרבנים. הוא מדבר על הרבנים, בכלל הוא לא העלה על דעתו, שמי שאיננו רב יפסוק לעצמו הלכה. זה לא היה קיים בימי המהר"ל. כן.
איך הוא יכול להגיד דברים כאלה? אם השמיים הסכימו על השולחן ערוך. יש דעה שהסכימו על השמיים. על השולחן
ערוך היה מגיד. רגע, מי שמסכים איתו מהשמיים, אסור לחלוק עליו?
אפשר לחלוק.
זה חולק עליו.
לא,
בסדר.
אבל משהו קטן, על מה?
לא. הוא לא חולק. מה שהסכימו מן השמיים, הסכימו עם הפסקים של רבי יוסף קארו. אבל לא הסכימו עם כתיבת הספר. מה אמר אולבר? לכתוב את הספר זה הטעות, לא היה צריך לכתוב ספר כזה בכלל.
איך ידעו?
איך ידעו? שילמדו מהתלמוד, וזה, כל רב יש לו ספרייה.
איך ידעו מה שכתב שולחן ערוך?
מה?
איך ידעו מה שכתב שולחן ערוך?
אפשר לדעת גם מה שכתב בשולחן ערוך.
זה קשה...
ככה הוא אומר, מה? המהר"ל דורש ממך להיות גאון, לא סתם, כן.
אפשר להבין משון המהר"ל שבתקופה שלו גם הסיכו לעבוד ללמוד את התלמוד?
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא חושש שהשולחן ערוך יגרום.
זה אומר שהדירה של התלמוד והמבקר לפני 150 שנה
שהרב אמר לגבי כן, אבל בכל זאת, לא היה דבר כזה שבעלי בתים יפסקו לעצמם הלכה. פה הוא מדבר על הרבנים. שבעל בית יפסוק הלכה, זה המהר"ל בכלל לא חשב שיקרה. בסדר?
ההתעלות של המציאות, של המצב.
שבעלי בתים מסוגל לפסוק הלכה, יכול להיות שיש בזה גם מעלה. יש גם בזה בעיה, שהאדם, זה התורה הופכת להיות פילוסופיה. פילוסופיה אישית. כלומר, מה נראה לי פה? ושם קראתי, הוא אומר ככה, ראוי לסמוך עליו. ואז אתה מתחיל לחשוב, רגע, על מי ראוי יותר לסמוך? ההוא שיש לו זקן כזה, או ההוא שיש לו זקן כזה? כן?
יש את הסיכונים, אבל
ככל
שמשהו יותר
עליון,
אז יש
יותר
סיכונים.
נכון, טוב. ואולי יאמר, אם כן, מה? ואולי יאמר, אם כן, בדור הזה שאינם בקיאים בתלמוד ולא ידעו אותו, איך נפסוק הלכה? הלא בוודאי קשה הוא דבר זה, שנשתכחה תורה, ואין לנו ראויים לפסוק הלכה. וכל זה, מה שאין אחד חוזר על תלמודו להיות בקיא ורגיל בלימודו, כמו שכתבנו למעלה, גודל חסרוננו בתורה, עד כי יבוא מורה צדקנו ויסיר או יסור טיפשות ליבנו. ונפלאות מתורתו יראינו אמן, וכן יהי רצון ורבי אמנו אמן. טוב, אי אפשר פה לומר שהמהר"ל לא מתכוון למה שהוא אומר. הוא אומר דבר פשוט. אל תפסוק הלכה מתוך פסקים, תפסוק מתוך התלמוד, אפילו אם תטעה.
הרב.
מה? הרב, הכל זה מדובר על הרבנים. בכלל הוא לא היה לדעתו שהציבור יפסוק הלכה.
כי יש תרופה למכתו, הרב שהוא פוסק,
מה? אין רפואה. שמה?
רב שהוא פוסק, יש לו סייעתא דשמיא.
כשהוא מורה הוראה במקומו. במקומו, כן, זה משהו אחר. כן, ברור.
זה הוא מתכוון פה שהרב פוסק את ההלכה.
אבל איך הוא פוסק את ההלכה? מתוך התלמוד.
כן, בסדר.
מתוך התלמוד, בסדר, בסדר. כן.
אם הקיצורים היו בצבא לפני 40 שנה, היו פותרים בעיות רציניות, לא היה פלאפונים, לא היה טלפונים, היית עושה פעם בחודשיים לבית,
כן.
היית תקוע באיזה מוצר, ברמת הנדות רק מושג דן, ואני לא צריך לספר לך מי זה מושג דן. לא ידעו כלום, אלה היו לשאול בכלל.
נכון.
אם היו את הקיצורים האלה, היו אתם איזה כיוון לפחות.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, זה גם... גם הרעבד מסכים, למשל, כי הרעבד יש לו טענות למה הרמב״ם לא הביא את המקורות. אז כתבו הפוסקים שגם הרעבד היה מסכים שאם הוא בעצמו נחפז ואין לו זמן, שיסתכל בפסקים. אז זה המצב שאתה מתאר, זה כמו מצב של נחפז ואין לו את מי לשאול. כלומר, לכן זה כן טוב שיש ספרי פסקים, אבל זה כדי למנוע טעויות. אבל נגיד ככה, אדם שפוסק מתוך ספר פסקים, מן הסתם יטעה, אבל יטעה קצת פחות ממי שאין לו בכלל ספר. זה הכל. בסדר, בסדר, אני לא נגד. אני בעצמי בעד שאנשים ילמדו מתוך ספרי פסקים, והכל בסדר. אני רוצה לדעת את הגבולות של הדבר הזה. המהר"ל פה יש לו גערה חזקה מאוד נגד הדבר הזה. כן. הוא ודאי לא יודע את האמת. אדם שלומד מספר פסקים לא יודע את ההלכה. לפסוק? אדם לא יכול לפסוק אם הוא לא יודע את הסוגיה של התלמוד. זה ברור. מה, איך הוא יכול לפסוק? מה הוא יודע? הוא למד את הסוגיה? איך הוא יודע מה שהוא אומר זה אמת? בגלל שאתה זמר, אז מה? אולי אתה לא צודק?
אבל גם איך הוא יכול לפסוק מהתלמוד ולראות מה אמרו ראשונים? מה? הוא והסברה שלו? בוא תראה.
אז הוא אומר אז המהר"ל אומר לא אכפת לי, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיפסקו מן התלמוד, אז זה בסדר גם אם טעה. זה לא שהוא גדול מהראשונים, אבל אגב, לפעמים אנחנו יכולים לחלוק על כל מי שבא אחרי התלמוד אם יש לך ראייה מהתלמוד. זה אפשרי, ומצאנו דברים כאלה. מה? לא רק הגר"א, רבים עשו את זה. כן, הרמב״ם חולק על הגאונים בגלל התלמוד, הוא אומר מפורש. טוב, פרק
בציאות את המשקל שאתה פוסק בבית, למרות שאתה לא רואה, אתה תעשה, שואלים לך זה, שואלים לך זה, מהידע שלך ומהניסיון שלך, אתה לא פותח את בית ספר.
אתה מדבר על משהו אחר, האם מותר לאדם שאיננו רב לפסוק בתוך ביתו? למה שיהיה מותר לו? למה שיהיה מותר לו? הוא לומד, הוא לומד, כי הרב מרשה לו. אבל אם נגיד הבנתו והבנת הרב יחליקו זו על זו, מה הוא יעשה עכשיו?
הוא שאל את הרב,
הוא שאל את הרב.
לא יתעמק בסוגיה, הוא יודע שזה בשבת אסור.
הוא חושב, כן.
אז הוא יגיד שאסור, אתה אסור.
או שיגיד שמותר, גם זה.
נכון. בבעיה?
נכון, כלומר, כי הוא היה צריך גם לברר עם הרב. נכון. למה לא? האמת היא ככה, רוב ההלכות עם ישראל יודע אותן גם בלי הרב. ואיפה הוא יודע? מהסבתא שלו, נכון? במצב נורמלי, אדם יודע, ראה איך שעושים בבית, אין לו שום ספק, אין לו סיבה לחשוב שזה לא בסדר. זה לא משנה, כי הגמרא מתארת את מה שהסבתא עושה. כלומר, הסבתא, מה עושה התלמוד? הוא מתאר מה נהוג בעם ישראל. אז נכון, נכון, נכון. אבל למה הסבתא עושה ככה? כי בתלמוד פסקו ככה, למרות שהיא לא יודעת. היא גם לא יודעת מה כתוב בספרי פסקים, הסבתא. לכן זה הרבה יותר אמין. זה נכון, נכון. אבל אדם צריך לעשות כמו הסבתא שלו. כן.
אם השמרה לומר, רב, עיר, רב, קהילה, פסק מתוך התלמוד בנושא מסוים.
נו.
רוב הקהל באים אליו באותו עניין, ולא צריך שהוא לחזור לתלמוד. יש לו את הפסק.
ברור, ברור, הוא בירר. הוא לא צריך כל פעם להגיד, רגע, אני צריך ללמוד את התלמוד מחדש.
אבל לאט לאט, כן. יש לו פסיקה מהתלמוד, ברוב הדברים שאנשי הציבור...
כן, כן, בוודאי, בוודאי. אני עושה משהו, כל מי שמשמש ברבנות יודע, כל מי שמשמש ברבנות יודע. כל מי שמשמש ברבנות יודע ש-80% מהשאלות זה נת ברנת. קודם כל, נת ברנת. עוד 10% הלכות שבת, שבת, 5% הלכות נידה ואבלות, ועוד 5% כל השאר. זה פחות או יותר. כן? פעם היו אומרים שכדי להיות רב קהילה, צריך פשוט להחזיק דבר אחד, מספר הטלפון של רב אברום שפירא.
יש לו כבר, אז יש לו כבר ספר הלכה, הבן שלו בא אחריו, הוא משתמש בספר.
לא, הוא לא יכול.
זה גם מתוך התלמוד.
לא, הבן שלו צריך לדעת איך זה יצא מהתלמוד. ברור, מה? אם לא, אז אתה הוצאת את כל דברי המהר"ל מפשוטם.
כן,
בדיוק. ברור. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת לפרק ט"ז. לטז. ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. זה ראינו גם בפרק א', הוא הביא את הפסוק הזה. התבהר לך בפרקים הקודמים, מדרגת ומעלת התורה. כן, 15 פרקים, למדנו את מעלת התורה. מה זה מעלת התורה? מה המעלה הנדרשת כדי ללמוד תורה? ומה חשיבות הלימוד, ומה גנות מי שאינו לומד, ומה חמור מי שלא יודע לפסוק, ועוד כל מיני דברים כאלה, בסדר? ומעתה יש לבאר מעלת המעשה, כאשר מקיים מצוות התורה. כי עכשיו דיברנו על הלימוד, עכשיו אנחנו נדבר על המעשה. יש שאלה בגמרא, תלמוד גדול, ומעשה גדול, דיברנו על זה. ובמדרש. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרני כישון בת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמור מצוותיי וחיה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא בגליל ויש לו כרם ביהודה, ואחר ביהודה והיה לו כרם בגליל. אותו שבגליל הולך לו ליהודה לעדור את כרמו, וזה שביהודה הולך לגליל, כנראה לעדור את כרמו. עמדו זה עם זה, אמר זה לזה, עד שאתה למקומי, שמור לי בתחומך ואני אשמור לך בתחומי. כלומר, למה שניסע? הרי אתה תטפל בעניינים שלי שם, אני אטפל בעניינים שלך פה. כך אמר דוד, שומרני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמור מצוותיי וחיה. כלומר, אתה רוצה שאני אשמור עליך? בסדר, אין בעיה, אתה בינתיים תשמור על המצוות שלי. אמר רבי מני, אל תהה קריאת שמע קלה בעיניך, מפני שיש בה רמח תיבות נגד איברים שבה אדם, ומהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמרתם שלי לקרותה כתקנה, אני אשמור שלכם, כלומר את האיברים שלכם. עד כאן דברי המדרש. כן. נראה לי שאין משמעות להבדל. לא, זה ניסוח, התנסחות. התנסחות איננה לפי כללים נוקשים, כן.
אדם לא מעדיף תמיד לעבוד את
הרדמה שלו. מצד שני, הוא לא רוצה לנסוע. יהודה וגליל, סלדה שבאותם הימים, זה בערך כמו שתגיד, נורווגיה ודרום אפריקה. כן, כלומר צריך לנסוע. זה לא כמו היום שתוך שעה אתה שם. זה נכון. אבל יחד עם זה, אם אדם יש לו אדמה בנורווגיה והוא גר בדרום אפריקה, מה יעשה? הוא קשור מאוד, אבל בכל יעלה לארץ, זה נכון. כן? אחד יש לו רכוש באילת, השני במטולה. כן? בכל גם אם הוא גר בארץ, בכל יש מרחק.
למה שלא למכור את הרכוש באילת? אם חסם, חסינו, מוצלחים, קרובים.
הוא לא מצא לי מי למכור.
נחלת
אבות. טוב, אז פה זה כמו שניים שיש להם שני קרמים. אז הכרם של האדם זה רמח איברים שלו. הכרם של הקדוש ברוך הוא זה המצוות שלו. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה תשמור את המצוות, אני אשמור לך על האיברים. זה פחות או יותר העסקה שיש כאן. לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. יש לשאול, דמה עניין המשל אצל הנמשל? כי אלו דברים שייכים רק באדם, אשר האחד יאמר על חברו, שמור לי את הכרם שלי, שהוא בתחומך, ואני אשמור כרמך שהוא בתחומי. ונראה לומר, כי רצה לומר, כי האדם אין לו שמירה לנפשו, רק השם יתברך הוא שומרו לנפשו. וזה כי יש לאדם יותר פגעים משאר נמצאים מכמה דברים. בשביל הנשמה העליונה אשר יש לאדם, שלא היה ראוי לפי הטבע ולפי המדרגה שיהיה לאדם, אשור מן התחתונים נשמה עליונה מן השמיים, ובכך יש לו מקטרגים יותר כאשר יש לאחד דבר שאין ראוי לו. כן, דבר מאוד מעניין. מכל בעלי חיים, האדם הוא השביר ביותר מכולם. נכון? הכי פגיע. כן? לעומת זה, אכברים, אתה יכול להזריק כל מיני דברים, להכיל אותם ריאלים, ג'וקים, חיים מצוין. האדם, לעומת זה, הוא שביר ביותר, הוא זקוק לקופת חולים, הוא צריך התעמלות, הוא צריך דיאטה, הוא צריך כל מיני דברים כאלה. זה בגלל שהאדם הוא לא לגמרי טבעי. יש לו נשמה. הנשמה לא באה מהטבע, אז היא יוצר אצל האדם חולשה של הכוחות הטבעיים. מובן?
של הגוף.
של הגוף, כן. למשל, אחד הדברים ששואלים בעלי האבולוציה, מדוע לאדם אין פרווה ולקוף יש פרווה? בני אדם שיש להם פרווה? הם שעירים, אבל אין פרווה כמו אצל הקוף. הקוף יש לו פרווה ולכן הוא לא זקוק לבגדים. אבל אין אדם בעולם שאיננו זקוק בצורה כלשהי ללבוש, נכון? וזה איזושהי חולשה ביחס הטבע. אם היינו נולדים עם פרווה, לא היינו צריכים את כל חנויות האופנה שבעולם. תעשיות שלמות היו נעלמות, נכון? מה הבעיה שלך? תראה לך שאלך פרווה של דוב.
באקלים החם לא צריך...
באקלים החם לא צריך, נכון, לא צריך.
יש אפילו היום בארץ...
אבל גם במקומות החמים, בלילה קר. נכון. בסדר. אבל...
יש אנשים היום בארץ...
שהם בלי בגדים.
טיולים כאלה שיוצאים למסע של שבוע ככה, בלי אוכל, בלי בגדים, בלי כלום, ככה.
יש כל מיני שבטים גם,
אבל זה
משהו מינימלי, יש להם...
כן, יש תמיד. תראה, אין אוכלוסייה. אין
אוכלוסייה.
כן, אבל אין אוכלוסייה אנושית בעולם שאין לה איזושהי תוספת על הגוף. לפעמים רק חוט מסביב לצוואר.
כן, אז
אבל
זה
יש משהו.
אבל זה לא מצד ה...
לא, אבל זה לא. אבל החוט שמסביב לצוואר מורה על כך שהאדם מרגיש שהטבע לא מספק. הוא צריך להוסיף משהו על הטבע. לעומת זה לא תמצא אפילו כלב אחד שמתנדב לשים פעמון. זה רק בגלל בעלת הבית האכזרית שלו. בסדר? אז עכשיו, השאלה היא איך מסבירים את זה מבחינה אבולוציונית. כי הרי, אז בדקו ומצאו שהעוברים של הקוף, העובר של הקוף גם כן אין לו פרווה. אבל בשלב האחרון של ההיריון, לקראת הלידה הוא מפתח את הפרווה. אבל מבחינה אבולוציונית, האדם השקיע הרבה מאוד אנרגיה בפיתוח קופסת המוח שלו. המוח של האדם גדול הרבה יותר מבחינה פרופורציונלית מאשר אצל הקופים. ואז יוצא שהוא משקיע הרבה מאוד אנרגיה ביצירת קופסת המוח, והוא לא מספיק לייצר את הפרווה עד שהוא נולד. יוצא לפי זה שהאדם הוא בעצם סוג של קוף מפגר. כן, למה הוא קוף מפגר? הוא קוף מפגר בגלל ההשקעה המרובה בתחום שהוא בעצם רוחני, יש איזו חולשה פיזית. בסדר? רגע, זה מובן מה שאני אומר? רגע, זה מובן מה שאני אומר? בסדר, עכשיו מה רצית לומר?
ואין לאדם וחווה.
מה?
אבל השם עושה להם כותנות אור. רבי מאיר אומר אור.
כן, נכון, אז מה אתה רוצה לומר?
שאז הם יקום מלביש אותם את ה...
כן, אבל אתה מדבר על אדם וחווה שבגן עדן. אני מדבר על האדם הטבעי, זה שהאבולוציה מדברת עליו.
האדם הוא לא טבעי, האדם הוא ראשון.
לא, האדם הראשון שבגן עדן זה נשמות. כן, ודאי. כן.
לא היה גוף?
לא היה גוף.
רגע, הייתם בשיעור בדעת תבונות? לא. זה כל זה דברים רוחניים.
לא, אתה דורש מאיתנו את כל התלמוד בעל פה.
לא, זה דברים... לא, לא, אין פשט שמה, אין פשט שמה, אין פשט שמה, אין פשט שמה. זה הכל סתרי תורה. בסדר? אומר הרמח"ל, האדם הראשון היה לו גוף ונשמה. גוף ונשמה. רק שהגוף של האדם, אומר רמח"ל, היה במדרגת הנשמה שלנו. זאת אומרת שאם היית פוגש את הגוף של האדם הראשון, היית משוכנע שפגשת נשמה. בדיוק, נכון? בסדר. עכשיו, למה הבאתי את כל הסיפור האבולוציוני? למה הבאתי את כל התזה האבולוציונית? כדי שתבינו מה שאומר המהר"ל. המהר"ל אומר, יש לאדם איזושהי חולשה בטבע. היא נובעת ממעלתו הנשמתית. יש לך נשמה, כן, יש לך נשמה, זה עושה אותך חלש בטבע. ולכן האדם עשוי להיפגע יותר מאשר כל יצור אחר. ולכן הוא צריך שמירה מיוחדת. של מי? ממי שנתן לו את הנשמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול אשם בזה שהוא נתן לו את הנשמה שמחלישה אותו, אז תשמור עליה, תשמור עליי. כן? אתה תשמור על הנשמה, זה המצוות, ואתה, הקדוש ברוך הוא משמר את האיברים. כן? יפה, ואתה משמר, כן. כי הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, זה מה שאומר, כן? כן. בעלי חיים יש להם הגנה מצוינת בלי עם מוח קטן. אולי בגלל, או הפוך, בגלל ש... בתחילת תפארת ישראל, הרמב"ם, המהר"ל אומר שזה שיש לאדם טכנולוגיה, זה לא בגלל מעלתו, אלא בגלל חסרונו. כן, כלומר, אני זקוק לבנות בית, אני זקוק לבגדים, אני זקוק לאיבוד המזון. כל הדברים האלה שמפתחים טכנולוגיה אדירה, זה רק בגלל שאני חסר. כן, כן, בדיוק. המהר"ל בתחילת תפארת ישראל. כן, טוב. אפשר להגיד, איך שאתם רוצים, אבל עובדה, יש חיסרון באדם. הוא הפר... מה? נכון. הוא הפר גיד הנשה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם, שלא יצא יחידי בלילה. כן, הרי מה קרה ליעקב? הוא נשאר לבד. אז פתאום תוקפים אותו. ופרשו התוספות, דיבור המתחיל מכאן, אומר רבנו תם, דווקא נקת תלמיד חכם, משום שהמזיקים מתקנאים בהם. כי עד אמרינן, שלושה צריכים שימור, תלמיד חכם, מלך וחתן. כלומר, זה עד כאן. זאת אומרת, מי שלא תלמיד חכם, שיצא בלילה, לא יקרה לו כלום. אבל תלמיד חכם, הוא פגיע יותר. שוב, אותו עיקרון. מה? כן, מספרים על הרב קוק, כן.
יש מזיקים בארץ ישראל?
מספרים שפעם ראו את הרב קוק הולך לבדו בלילה. אז אמרו לו, מה זה? הוא אמר, המזיקים של ארץ ישראל לא חושבים שאני תלמיד חכם. של ירושלים, כן. אף על גב, דין חשיבות כל כך בחתן, מכל מקום, החתן הוא יושב בראש והוא דומה למלך, אז גם הוא, יש לו מעלה. המעלה שלו עושה אותו פגיע. והטעם שהוא יושב בראש מפני חיבור, זכר ונקבה שהוא עתה, והוא פרק הבא לבימתו, כי מי שאינו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם, והתחלת התחברות איש ואישה הוא עוד יותר מתעלה על מעלה, באשר הוא עתה התחלת התחברות שלהם. אז יש צד של מעלה עצומה לחתן. וכן, התלמיד חכם, מצד השכל שבו, הוא נבדל מכלל שאר בני אדם, והמלך, מצד המלכות, נבדל משאר האדם. ולפיכך, צריך האדם שישמור אותו הקדוש ברוך הוא מן המקטרגים. כן? כלומר, למלך, מלך נמצא תמיד בסכנה, לצנון למשל, לא קורה כלום. ולפיכך... מה? כן, אבל אלמלא השמירה, הוא היה בסכנה. כן, כן, ברור. ולפיכך, דוד אמר, שומרני כי אישון בת עין. וישיב לו הקדוש ברוך הוא, שוב מאור מצוותיי וחיי, כי מאחר שאין לך שמירה בעצמך, רק מן השם יתברך, יש לך לשמור מצוותיי, כי כאשר האדם שומר על המצוות שמן השם יתברך, הוא מקבל אותם האדם שהוא בתחתונים, גם השם יתברך מקבל את נשמה שהיא עולה למעלה מן התחתונים, ושומר אותו. ודבר זה כנגד זה, עד שהוא, עד שהיא בשווה. אבל אם אין האדם מקבל התורה בתחתונים, הרי הוא נפרד מן העליונים, ואיך יקבל השם יתברך נשמתו שישמור אותה? וכאשר אין השם יתברך מקבל הנשמה, הרי יש מקטרגים, ואשר האדם נדחה מהם כאשר התבאר. בסדר? טוב. עד כאן להיום. שלום.